הגענו לדף פה עמוד א' במשנה למעלה, סוחר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה, אם נשבר הקנקן פטור. הקנקן זה יתר המחרישה, אז אם נשבר הקנקן בשעת החרישה פטור, למרות שהוא שינה מדעת בעל המחרישה, קנקן עלול יותר לשווה בהר מאשר בבקעה. בהר יש סלעים וכו', ולכן השינוי, אין השינוי של דעת בעלים נחשב כפשיעה והנזק בגדר אונס, ולכן לא, הסוחר הוא חייב עליו. אבל הפוך, מי שסוחר פרה וכלי חרישה בבקעה וחרש בהר, נשבר קנקן חייב. מכיוון שחרישה בהר יש בו סלעים, כאשר יותר מבקעה, שינוי הסוחר מדעת הבעלים הוא נחשב כפשיעה, ולכן הוא חייב. ומשהו דומה, הסוחר את הפרה למנת לדוש בקטנית ודש בתבועה פטור. כלומר, פטור סוחר מנזקי הפרה, אם אכן היא החליקה בשעת הדישה. קטנית מחליקה יותר מתבועה, ולכן השינוי בעצם לא נחשב כפשיעה, והחלקת הפרה היא בגדר אונס, שהסוחר הוא חייב עליו, אבל אם שכר את הפרה למנת לדוש בתבועה ודש בקטנית, אם החליקה הפרה בשעת הדישה, חייב, מפני שהקטנית מחלקת, כלומר, היא יותר מחלקת מתבועה, ולכן שינוי הסוחר מדעת בעלים נחשב כפשיעה. עכשיו, במשנה דיברנו על מי ששינה, אבל איך זה לא שני בה? כשלא שינה הסוחר לרעה מתנאי הסחירות, לכן בעצם אין בעל המחרישה יכול לתבוע אותו על שבירת הקנקן, והפועלים שעסקו בחרישה הם בעצם סחיריו של בעל המחרישה. מן משלם? מי משלם? מי בעצם אחראי מבין הפועלים שגרם, מי נחשב פושע שגרם לשבירת הקנקן? אז נחלקו בזה, אמר הפאפה דנקית, פרה שהמשלם. מי שאוחז את המלמד, הוא מנהיג את הפרה, הוא משלם. הוא משלם, מכיוון שלא כיוון יפה את הפרה, הפרה סטתה בעצם מהתלם החרישה, וככה נשבר הקנקן. והרשי שברד רבידי אמר, דנקית מנה משלם, מי שאוחז בכלי המחרישה, כלומר, ההולך אחרי המחרישה, הוא מכביד על הקנקן לתקוע את הסכין המחרישה בקרקע, הוא משלם. נחשב, הפשיעה שלו נחשב שהעמיק בעצם בקרקע יותר מדי, לכן נשבר הקנקן בגלל הסלעים. וריחת למעשה, דנקית מנה משלם, מי שאוחז בכלי החרישה, הוא משלם, וידוך דה דמחזקה גונדרי, תרווי משלמים. מי המקום בעצם שהמקום ההוא שבהר מוחזק וידוע כמקום שבו יש אבנים וטרשים, אז שניהם משלמים, גם אוחז המלמד וגם אוחז בכלי המחרישה, מכיוון שמוחזק המקום בסלעים, בעצם שניהם היו צריכים לזהר יותר. אמר ביוחנן מוכר את הפרה לחברו ואמר לו, פרה זו נגחנית, נגחניתי, נשכניתי, בעתניתי, רבצניתי, כלומר אמר הרבה מאוד חסרונות פה, ובפועל היה במום אחד מבין המומים, הוא סנפו בין המומים, בפועל הוא צירף את המום שבאמת היה בפרה הזאת, צירף אותו להזכיר אותו עם שאר מומים שאינם בפרה, הרי זה מקח טעות, זה מקח טעות, למה? המוכר לא יכול להגיד ללוקח, תשמע, מה זאת אומרת, הודעתי לך, כי צירפת את זה בין שאר מומים שלא היו. הלוקח יכול לטעון, מכיוון שראה שאין בפרה שאר מינים שהזכירה המוכר, חושב גם המום הזה אין בו, כלומר הוא חושב סתם המוכר משקר, כי הוא סתם צירף הרבה מומים יחד, אבל אם אמר מום זה הוא מום אחר, כלומר הזכיר בפירוש את המום שיש לו, והוא אמר מום פלוני יש בה ועוד מומים אחרים, אבל לא הזכיר מה הם, זה כבר לא מקח טעות. פה יכול בעצם המוכר להגיד ללוקח, הודעתי, מכיוון שלא הזכיר לו בפירוש אלא מום זה, אז אתה צריך לבדוק אותו אם המום הזה נכון. נכון לא אמר מומים אחרים, אבל לא פירט מה הם המומים. ותניה אמרה גם ברייתא אומר כך, המוכר שבחה לחברו, ואמר לו, שפחה זו שוטה היא, נכפתי, משועממת היא, כלומר משוגעת, והיה במום אחד, וסנפו בין המומים, הרי זה מקח טעות. אם הוא אמר מום זה ומום אחר, אין זה מקח טעות. אמר לרבה חבר דרבה ולרבה שהיא, היו בה קודם הללו מהו, באופן שהוא הזכיר המוכר כמה מומים בפירוש. באמת, היו בה כל המומים הללו שהזכיר. אבל, אין לו כך מקפיד אלא על אחד מהם, חלק מהם לא מעניינים אותו, אבל אחד מהם כן, מה הדין? אנחנו אומרים שמכיוון שהמוכר הודיעו שיש בו אותו המום, ובעצם כל דבריו היו אמת, אז לא מקח טעות, או שמה לוקח יכול לטעות שמכיוון שהזכיר המוכר כמה וכמה מומים, הוא בעצם הוא חשב שפשוט המוכר בעצם כולל מומים שיש בה, מומים שאין בה, ולא קיבל על עצמו שיהיה בה אותו המום שהוא מקפיד עליו, אז זה מקח טעות לכאורה. אמר לרב מרדכי לרבה שאחרים המשמד הרב היו בכל המומים הללו, הרי אין זה מקח טעות. מכיוון שבפועל הודיע המוכר לוקח על המום, ולא היו בין דבריו דברי שקר, הוא לא צירף את זה, סינף את זה פה, בין סנפו בין המומים, אלא באמת הכל היה אמת, הוא לא הייתה אותו. הלוקח לא יכול לטעון שלא היה לו, לא היה לו לחשוש לדבריו, אלא צריך לבדוק לפני המקח אחר המום שהוא מקפיד בו. כלומר, הוא יודע מה הוא מקפיד, יכול היה לבדוק את זה, מכיוון שכל דבריו אמת, אז זה לא מקח טעות. הסוחר את החמור להביא עליה חיטין והביא עליה סעורין חייב. זה משנה נוספת באמצע עמוד פה, בפה עמוד א', פה מי שסוחט החמור על מנת להביא עליה חיטין, והביא עליה שעורין, שם קלות מחיטין, חייב לנזקי החמור. אם הוסיף להמיס עליה יותר נפח, והתקלקלה בגלל המסע, למרות שהשעורים קלים מחיטים, לא רשאי להוסיף גם יותר נפח, לא רק עניין של משקל, כפי שנראה בהמשך המשנה. וכן אם סחר את החמור בעצם להביא עליה תבואה, והביא עליה תבן, שהוא קל הרבה מתבואה, חייב, אם הוסיף עליה בעצם נפח יותר גול מנפח המסע בתבואה. מפני שהנפח קשה במסור, פה רואים במשנה, נשיאת נפח בעצם קשה לבהמה כנשיאת משקל. אנחנו נראה בגמר מה בדיוק הכוונה שהנפח קשה כמסוי, האם בדיוק זה אותו דבר או יותר, אבל בכל אופן כל שהוא מוסיף לסוחר על נפח, אז הדבר עלול לגרום לנזק לבהמה, אפילו אין לו משקל היותר כבד, ולכן זה הוא חייב. אם הסוחר חמור להביא לתח חיטים, והביא עליה לתח שעורין, בלי להוסיף פטור, מכיוון שלא הוסיף על מסע, אין פה שינוי לרעה מתנאי הסחירות, ולכן הוא פטור. אם הוסיף על מסעו, הוא חייב, כי נשיאת הלתח שעורין קשה בעצם לבהמה, כנשיאת לתח חיטים, תוספת המסע עלול להזיק. וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב? מה שיעור תוספת שיש בה כדי לחייב את הסוחר? סומכוס אומר משום אומר, שאה לגמל, ושלושה קבין לחמור, כלומר, מסע הגמל הוא כור חיטים, ושלושה קבין לחמור, מסע החמור הוא לתח חיטים. תוספת פחותה מזו, למרות שאסור להוסיף, זה לא מספיק כדי לחייב את הסוחר בנזקים, כי אין דרכה להתקלקל מתוספת מועטה. עכשיו, גמר מביאה מחלוקת המוראים, מה הכוונה, איך גורסים במשנה? אידמר אביי אמר קשה כמסוי אתנן, רב אמר קשה למסוי אתנן. כלומר, אביי אומר קשה כמסוי אתנן, הכוונה, בגלל שהנפח קשה כמסוי, הכוונה, סיבת החיוב הסוחר בנזקי החמור, כנפח קשה בעצם לנסיעה, כמו שמשקל קשה לנסיעה. לכן אם מוסיף בעצם נפח, אז הוא חייב. רב אמר לו, קשה למסוי אתנן. נפח קשה למסוי, כלומר, סיבת החיוב זה כי הנפח בעצם, הנפח היותר של שעורים מקשה נסיעתם יותר מנסיעת חיטים. והגמרא מבארת את זה הבא, אמר קשה כמסוי אתנן, נפח כתיקלה. נפח קשה לבהמה לנסיעה כמו משקל, מכיוון שלתח שעורים ולתח חיטים הנפח שווה, הרי זה כמו שמשקלם שווה. ולכן אם מוסיף שלושה קבין, חייב. והרבין אמר קשה למסוי אתנן, תיקלה, כי תיקלה, ונפחה הווה תוספת, כלומר משקל המסע השעורים שווה למשקל מסע החיטים, ובעצם הנפח היתר של השעורים זה תוספת שמקשה על נסיעת המסע ומחייב את הסוחר בנזקי החמור. כלומר לפי רבה אין הסוחר מתחייב בנזק החמור, כן הוסיף על לתח השעורים עוד שעה שעורים כדי שישווה משקל לתח חיטים. באופן כזה מכיוון שמשקל המסע לא פחות ממה שהחמור ראויה לו, נחשב ריבוי הנפח כתוספת שעלול לגרום לקלקול, לכן הוא חייב. כל עוד לא הגיע משקל מסע הסוחרים למשקל לתח החיטים, אז אין ריבוי נפח ראוי לחייב את הסוחר, שזה לא כדברי אביי. יוצא למעשה שלפי אביי, חייב הסוחר אם הוסיף שלושה קבין של שעורים על הלתח במסע החמור, לפי רב לא חייב אם כן הוסיף שעה, שישה קבין בעצם שעורים על הלתח. עכשיו תנן, הגמרא פה מקשה על שעת רבה, כתוב במשנה, הסוחר חמור להביא לתח חיטים והביא לתח שעורים פטור. אם הוסיף על מסע הוא חייב, מה אליו? האם לא הכוונה שלושת קבין, כמו שאביי אמר? לא, הכוונה שעה. כלומר שעה, זה הכוונה, שעה של לתח שעורים, אז הוא חייב. ועלה קטני, אבל כתוב אחרי זה בסוף המשנה, הגמרא משכה לקשור כמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב. סומכוס אמר משום מאיר שעה לגמל ושלושה קבין לחמור. פירוש התוספת שמחייבת זה שלושה קבין. אחרי כמה הכוונה היחיד ירושני, מה שנאמר בסוף המשנה, זה במקום שלא שינה הסוחר להמיס דבר שלא הותנה עליו. אלא שזכרת במה להביא עליה חיטים, והביא חיטים, או שעורים והביא שעורים. כמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב, לא ששינה פה חיטים ושעורים, אלא זה אותו דבר. כמה תוספת יהיה חייב, סומכוס אמר משום מאיר שעה לגמל ושלושה קבין לחמור. עכשיו הגמרא מקשה על אביי, כתשמא נאמר בברייתא, לכאורה נגד פירושו של אביי, הסוחט החמור להביא לתח שעורים, והביא 16 שיאים שעורים, חייב, השלושת קבין פטור, כלומר הביא 16 שיאים שעורים, שהן שיאה נוספת על הלתח, אז השוות משקל מסע שעורים למשקל לתח חיטים, כי דברי רבא לכאורה, אז חייב, השלושת קבין פטור, אבל תרגמה אביי, פירש אביי את זה במחיקתא, בשיאים מחוקות, כלומר, שאין בהם גודש. עכשיו, מכיוון שעסקנו פה בשיעור תוספת המסע לחייב סוחר בנזקי חמור, אז פה הגמרא מביאה ברייתא שקובעת שיעורי תוספת המסע לחייב סוחר בדברים אחרים, תנו רבנן, קו לכתף, עד ריב לעריבה, קור לספינה, שלושת קורים לבורני גדולה. מה זה קו? הוא שיעור תוספת המסע לכתף, לסבל, שהוסקר לשאת מסעות על הכתף שלו, שאם הסוחר מוסיף קו על מסעו רגיל, חייב נזק שירה לו בגלל המסע, או עד ריב לתך שהוא השיעור תוספת לעריבה, לספינה קטנה, לחייב לסוחר עם הספינה טבעה בגלל המסע, קור זה 30 סעים, הוא השאיר אותו תוספת לספינה בינונית. שלושת קורים זה לבורני, ספינה גדולה. אמר קו לכתף, אם איתה דלא מצי בברדת, הוא לשדי. כלומר, אם אכן אין הסבל, כמו המקשה, אם אכן אין הסבל יכול לשאת אותו, אנחנו אומרנו, קו הוא שיעור תוספת למסע. הרי ברדת, הוא יכול להרגיש את זה. לכן שיש, הוא צריך להשליך את זה מעל עצמו. מכם שידע הסבל שהמסע כבד מדי, בכל זה לא השליך אותו, אז זה כמי שבעצם חבל בעצמו, למה חייב את הסוחה ונזכור? אמר ביי, באופן שחבתו לאלתר, שהסבל מיד התמוטט מכובד המסע, לפני שהוא הספיק להשליך אותו, באופן זה, מכיוון שמי שהניח הסוחה את המסע היתר, מה שהוסכם על הכתף, לא יכולה לסבול את זה וכו', הסוחה הוא זה שזיק אותו, ולכן חייב אותו בנזק. ושוב אחרי אפשר לגרב אמר אפילו תאמה, באופן שלא חבתו לאלתר. לא צריך עניין לאגרה יתר, הכוונה השכר יתר. כלומר, הוא צריך לשלם לו יותר. הברייתא לא עוסקת בעצם לחיוב הסוחה בנזק. עוסקת בחיוב תשלום, שכירות. רבה שאמר הוא סבור חולשה הוא דנא קיטלה. רבה שאמר כן מדובר באמת על נזק הסבל. אפילו שלא התמוטט מיד, למה? למרות שהסבל ברדת, בכל זאת יש לחייב את הסוחר. מכיוון שלא הודיע לסבל שהמסע כבה מהראוי, הוא חושב, הוא סבור חולשה הוא דנא קיטלה, הוא ראה הסבל חושב, כשהוא מרגיש את זה, שהמסע כבד לו, שבעצם רק בגלל שכנראה יש לו איזה חולשה, הוא צריך להתחזק, הוא צריך לאכול משהו וכדומה, הוא לא חושב שבגלל שהמסע באמת כבד מדי. אבל המסע כן היה כבד מדי, ולכן מכיוון שהסוחר התעד את הסבל, הוא חייב בנזק. עוד דבר, דבר שהגמרא מלמד פה, קור לספינה, שלושת קורים לבוני גדולה. אמר הפאפה שמאמינה, סתם ספינות בת דתלתין קורים. סתם ספינה בינונית צריכה בעצם שיהיה גדולה מספיק, שתוכל לשוט על פני המים מסע של 30 קור. ככה אמרנו, שלושת קורים לבוני גדולה. מכיוון שנדע הברייתא ששיעור תוספת מסע הוא קור, ידעו לנו שיעור תוספת מסע בכל דבר הוא בעצם אחד מ-30 מסע או ראוי, אז מסע ראוי של ספינה בינונית הוא 30 קור, ככה לומדים פה. למען נפקא מינה, אני אעמק, אנחנו ממכר. כלומר, אם מותנה בין מוכר וקונה על מכירת ספינה סתם, לא לפרש מה גדול, מה קטן וכו', חייב המוכר להעמיד לקונה ספינה יכולת, ספינה שיכולה בעצם לשאת 30 קור לפחות. משנה נוספת בפה עמוד ב', פה המשנה דנה, אם יש כמה אופנים שבהם החפץ מופקד של, החפץ של אדם מופקד ביד חברו, הוא נחשב כשומר חינם או כשומר שכר. אז כל האומנים שומרי שכר הם, כל האומנים שמקבלים מלאכה מבעל הבית לעשות אותה בבית שלהם של האומנים, נחשב כשומר שכר. הם חייבים גם בגניבה ועבידה. אנחנו נראה בגמרא איזה שכר מקבל האומן תמורת השמירה, ולאן הוא נחשב שומר שכר. וכולם שמעו תול את שנך ויהווה מאוד שומר חינם. כל האומנים שמעו לבעל הבית, קח את החפץ שלך מהבית שלי, סיימת את המלאכה שלי, תביא לי את הכסף אחרי זה, כלומר אני לא מעכב ממך לקחת החפץ עד שתיתן את הכסף, עד שתיתן את השכר שלי, את מה שאתה חייב לי, לכן הוא עכשיו שומר חינם, פטור אם יגנב או יעבד, כי כבר בעצם לא מעכב את הכסף, הוא לא מעכב אותו, לקחת את החפץ, ולא אומר אני חייב לקבל את הכסף קודם. עכשיו הוא אומר, שמור לי ושמור לך, שמור את החפץ שאני אשמור לחפץ שלך, כלומר, מקבל עליו לשמור חפץ שחברו תמורה, שישמור חברו עבור חפץ שלו, זה שומר שכר, הוא מקבל תמורה עבור השמירה שלו. עוד מקרה, שמור לי ואמר לו, הנח לפני שומר חינם. שמור את החפץ, ואמר לו חברו, תשים אותו פה, החברו נעשה שומר חינם לחפץ, כלומר, אף פי שלא משך אותו. קבלת שמירה בפה מספיקה לחייב אדם בחיוב, חיובי שומר, אבל כשומר חינם. הדברו על משכון, מי שהלווה לחברו מעות ונתן ממנו משכון, הוא שומר שכר למשכון. רבי דמי, הדברו מעות שומר חינם. אם מעות הוא אז הוא שומר חינם, אבל אם הדברו פירות על משכון, הוא שומר שכר. מה המחלוקת פה? לפי תנקם, הדברו על משכון הוא שומר שכר. למה? כי המלווה עושה בכך מצווה, למרות שהוא נותן משכון. יש פה שכר מצווה, הוא נחשב, השכר מצווה הוא נחשב שומר שכר, אבל זה שכר מצווה. הוא עושה מצווה שנותן לו הלוואה. אבל לפי רבי יהודה אין שכר מצווה מועיל להחשיב אדם כשומר שכר, ולכן הוא אמר, אם הלווה לו מעות, שומר חינם. אם הלווה לו פירות, הוא נחשב שומר שכר. למה אז? כי המלווה פירות מרוויח בלוואה, שאחרי זמן בעצם בשעת הפירות הוא נותן פירות טובים. אם היה משאיר את הפירות אצלו, היו נרכבים. לכן בגלל ההנאה הזאת, נחשב כשומר שכר, גם לפי רבי יהודה. אבא שאול אומר, בעניין הלוואה למשכון, רשאי אדם להשכיר משכונו לעני, רשאי אדם שילבה לעני על המשכון, להשכיר את המשכון של העני שלא מדעתו, על מנת להיות פוסק והולך עליו, לפסוק עליו שכירות, ולהיות ככה הוא מנקה בעצם מהחוב, מדמי השכירות שהוא נוטל, כי הוא כמשיב עבידה ללווה. אם אני נשאר משכון ביד ללווה, הלווה יכולה להשתמש בו ולהשכיר אותו. אז בעצם כשהמלווה עושה את זה, לנקות מהחוב, הוא כאילו משיב ללווה את אשר גם ככה יכול היה לעסוק בו. זה כמשיב עבידה. עומד גם למדת, האם המשנה שלנו לא קרה בימי? נתניה, סוחר, מי שסוחר חפץ, כיצד משלם? מה דין, מה החיות עליו? האם הוא כשומר חינם או כשומר שכר? רבי מאיר אומר כשומר חינם. לא מקבל שום הנאה תמורת שמירת החפץ. למרות שהוא זכאי להשתמש בו, הרי הוא שוכר חפץ, אחרי הוא משתמש בחפץ הזה, אבל הוא משלם דמי שכירות עבור אותו זכות, ולכן הוא שומר חינם. אבל דומה לא, הוא כשומר שכר. מכיוון שהחפץ נמצא אצלו להנאתו, לצורך שימוש בו, הוא שומר שכר, למרות שהוא משלם. זה לא מועיל עניין שלא יהיה חייב עליו בעונס, כל הדבר הזה מועיל רק שלא יהיה חייב עליו בעצם בעונסים כשואל. הרי אם היה מקבל אותו להשתמש בו חינם, היה לדין שואל שחייב גם בעונסים. עכשיו שהוא משלם שכירות, אז הוא לא חייב עליו כשואל, אלא כשומר שכר, וזה לא אומר שהוא שומר חינם. עכשיו, הנחת הגמרא היא פה שיש לדמות אומן לסוחר עניין אחריותו של החפץ. כמו שבסוחר מציאות החפץ ברשותו היא להנעתו כדי שישתמש בו, אך לא נותן שכר לעצם השמירה, כי אותו דבר גם באומן. מציאות החפץ ברשותו היא להנעתו כדי שעשה בו מלאכה וירוויח את השכר שלו, אבל לא נותן שכר לעצם השמירה. לכן אומרת הגמרא שהמשנה שלנו בעצם שמחשיבה אומן כשומר שכר, אז לא כרבי מאיר שהוא מחשיב סוחר כשומר חינם ולא שומר שכר. אומרת הגמרא, לא, אפשר להגיד בכל זאת, הגמרא מנסה להעלות פה כמה חילוקים, אפילו תמר רבי מאיר, שונה אומן מסוחר. למה לגבי אומן יש לו בהי הנאה דקשה וכולי אלמה ואגל לדידי, תמועת ההנאה שמקבל האומן במה שמניח בלבית את כל שאר האומנים ודווקא סוחר אותו, הווילה ושומר שכר, נשא הוא שומר שכר לחפץ של בעל הבית. אומרת, מה יחי, אז גם סוחר אותו דבר. והיה הנאה דקשה וכולי אלמה ומוגל לדידי, דווקא תמועת ההנאה שהוא מקבל הסוחר, מה שבעל הבית לחפץ מניח את כל השאר בלי אדם ומזכיר דווקא לו, יכול להזכיר לאחרים, הווילה ושומר שכר, אז הוא נחשב שומר שכר. אלא אפילו אתם רבים מאיר אפשר להגיד חילוק אחר. והיה הנאה, במה שונה אומן מסוחר, לגבי האומן יש לומר, והיה הנאה דקייב לית פי פורטה, תמועת הנאה שמקבל האומן במה שנותן לו בעל הבית מעט יותר משווי הפעולה שלו, זה נקרא הווילה ושומר שכר. מה מדובר באמת? מדובר באומן קבלן, שנותן בעצם שכר קצוב על כל מלאכה, ולא על פי זמן הפעולה. אז דרכו של דבר שמכיוון שאי אפשר לצמצם, אי אפשר להעריך לגמרי שיהיה סוחר הנקצב לקבלן, כאילו שווה בדיוק למה שראוי לו לפי הזמן הפעולה, אי אפשר לתת לו לפי שעות, לפי דקות וכדומה, קוצבים לו קצת יותר. לכן אומרת הגמרא, התוספת הזאת, הוא מחשיב לו כשומר שכר. זאת אומרת, גם סוחר אותו דבר, גם סוחר מי לא עסקין, אם לא עוסקים, דקמה שווה לתפי פורטה, שמוזיל המשכיל לסוחר מעט, כלומר, אנחנו דיברנו, במיר אמר דבריו, על כל הסוחרים, שסוחר עכשיו שומר חינן, גם באופן שבעצם המשכיר הוזיל הסוחר, ליטול ממנו פחות משאר המשכירים. אז אתה רואה שרבי מאיר לא מחשיב את הענה הזאת, להפוך אותו לשומר שכר. אז אם כך עדיין לא קרה רבי מאיר. אלא אפילו אתם רבי מאיר פה מנסים להגיד חילוק שלישי, שונה אומן מסוחר, אומן באי הנאה דתפיס לי האגרי, תמועת הנאה שמקבל האומן במה שתופס בחפץ בעל הבית כמשכון על שכרו. אתה לא בא למעלה, מה יפק הזו זה, שעדי כך בעצם לא צריך לצאת לבוא כיתול את הכסף שלו. אבי אלי שומר שכר. מה מדובר? אומן שעושה מלאכה בביתו, בחפץ של בעל הבית, רשאי בעצם להחזיק בחפץ כעין עירבון על השכר שלו. שלא להחזיק אותו לבעל הבית עד שמשלם לו. זכות זה היא הנאה מיוחדת שיש לאומן מכך שהחפץ בעצם מופקד ברשותו. שאילו אומן עושה מלאכה בבית של בעל הבית, לא זכה להחזיק בחפץ כדי להבטיח את קבלת שכרו. פה הוא כן יכול. על הדבר הזה, על ההנאה הזאת, זה נחשב מחשיב אותו כשומר שכר. ואם הייתם אפשר להגיד משהו אחר, כי זה מחליף רב ברבוע, אפשר להגיד ככה, באמת נכון. אכן דומה אומן הסוחר. ולפי שסובע שסוחר כשומר חינם, גם אומן בעצם צריך להיות שומר חינם. לא כדבר המשנה. בכל זאת יש לומר שהמשנה כרבי מאיר, אפשר לגרוס בצורה אחרת. יש גרסה אחרת, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. כדמה חלף רב ברבוע ותעני, כמו שרב ברבוע היה שונה, היה מחליף את הגרסה, והיה אומר סוחר כיצד משלם. רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם, וכך אפשר להעמיד בעצם לפי הגרסה הזאת. רבי מאיר שסוחר עכשיו כשומר שכר, בדיוק זה מתאים למשנה שלנו. הגענו לסוף דף פ' עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.